שולחן ערוך בתחילת הלכות ראש השנה נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כך כתוב במחבר, אומר הרמ"א, ומנהג בני אשכנז אינו כן, אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע אחר התפילה השחרית ועומדים באשמורת לומר סליחות ביום א', דהיינו ביום ראשון שלפני ראש השנה, ואם חל ביום ב' או ג', אז מתחילים מיום א' שבוע שלפניו. אז אומר על זה הגר"א, הוא מביא את דברי הר"ן שכבר ראינו אותם פה, הוא אומר שמחלוקת המנהגים, אלה שנוהגים בראש חודש אלול ואלה שנוהגים מיום א' שלפני ראש השנה, אלה שמתחילים לומר סליחות מיום ראשון שלפני ראש השנה, מה טעם מנהגם? אז הוא אומר שלהלכה, כמו שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך. אז אומרת הגמרא, כמן כרבי אליעזר, שהוא אומר שבתשרי נברא העולם, פירוש בתשרי נברא העולם זה כמו שהר"ן אומר בכ"ה באלול, הר"ן מביא מפרקי דרבי אליעזר, שבכ"ה באלול נברא העולם, ובריאת אדם הראשון הייתה ביום שישי של מעשה בראשית, שזה א' תשרי. אז בא' תשרי זה נקרא תחילת מעשיך, אז זה נקרא, אז נברא העולם בעצם, נברא האדם. אז כתוב שהסיבה לקום ולהגיד סליחות זה משום שנברא העולם ביום הזה. אבל מכיוון שכ"ה באלול זה לא תאריך מוגדר, זה אי אפשר, לפעמים זה יוצא בשבת כמו השנה, זה לא תאריך מוגדר, זה לא, אז קבעו לעשות את זה ביום א' של השבוע, שזה יום תחילת בריאת העולם לכולי עלמא, כן? העולם נברא ביום ראשון. לפי זה נהגו במדינותינו, אני מקריא מהגר"א, לפי זה נהגו במדינותינו ביום א', יום בריאת העולם, לפי שכ"ה באלול אינו יום מוגבל, בחרו יום השבוע. לכן בחרו את יום השבוע. זאת אומרת שהסיבה שאנחנו, מנהג אשכנז, מנהג ספרד זה לא כך, ולמנהג ספרד אז אנחנו לא קיים עליו כרבי אליעזר, אלא כדעת כל הפוסקים שפסקו כמו רבי יהושע, ככה ההלכה בדרך כלל. זאת אומרת, אנחנו הרמונים לתקופה כרבי יהושע, כמו שכתוב בגמרא, אז פסקו כרבי יהושע, אליבא דידי, אליבא דרבי יהושע, אין טעם לבחור את היום הזה, זה לא היום, אין שום סיבה לבחור את היום, לא מהייתה, זה לא הסיבה להגיד סליחות. מה שאומרים סליחות מראש חודש אלול זה בגלל שכל החודש הזה הם כולם ימי רצון, אז בגלל הימי רצון אנחנו אומרים סליחות. אבל לדידן, מנהגנו שלנו, מנהג בני אשכנז, אז אנחנו אומרים סליחות משום סיבה שאנחנו אומרים סליחות. אנחנו אומרים סליחות בגלל זה, אנחנו אומרים סליחות בגלל שנברא העולם בכ"ה באלול, ובשבילנו אנחנו שמנו את כ"ה באלול ביום ראשון. זאת אומרת, אנחנו אומרים סליחות ביום בריאת העולם. כך בעצם כתוב בר"ן, הגר"א רק מוסיף שתקנו את זה ליום ראשון. זאת אומרת, הוא מוסיף להסביר את מנהג האשכנז, המנהג שלנו, שאומרים את זה ביום ראשון מהטעמה, מהטעם, הטעם הוא משום שיום בריאת העולם מחייב להגיד סליחות, כיוון שזה יום בריאת העולם. והדברים תמוהים מאוד, זה מאוד לא ברור, לא מובן מה עניינו, כיוון שנברא העולם לכן אנחנו צריכים לקום ולהגיד סליחות, כיוון שנברא העולם ביום הזה אנחנו צריכים לקום ולהגיד סליחות, ממה נפשך? אם יום בריאת העולם זה נקרא זה היום תחילת מעשיך, אז צריך היה שהיום הזה הוא יהיה יום הדין ולא יום וף של מעשה בראשית, אלא שהוא יהיה יום הדין. ואם זה לא, זאת אומרת אין בזה תחילת מעשיך, אז מה העניין של הפשרה הזאת? היום הזה הוא לא יום הדין, אבל הוא מספיק יום כדי שאנחנו נקום ונגיד סליחות. מה לזה ולזה? מה זה? במה זאת, במה הדבר הזה מהווה סיבה שאנחנו נקום ונגיד סליחות? כיוון שנברא העולם ביום הזה, לכן אנחנו צריכים להשכים לקום ולומר סליחות. אז ננסה קצת, שוב, עד כמה שאנחנו יכולים, ננסה קצת להבין לפי ערכנו. כך, יום הבריאה, זה כתוב הרי, שזה היום תחילת מעשיך, זאת סיבה שזה יום הדין. משום זה היום תחילת מעשיך. דהיינו, תחילת הבריאה מחייבת דין, זה ודאי. העובדה שזה תחילת הבריאה, זה מחייב דין. זאת אומרת, כל בריאה, כשהיא נבראת, כל התחלה, אז היא תמיד בדין. כל תחילת בריאה היא לעולם בדין, תמיד. תחילת יציאת דבר מהעלם לגילוי, דהיינו תחילת בריאה, אז זה תמיד בדין. כמו שאנחנו יודעים, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. כל תחילת בריאה, אז היא בדין. יסוד הדבר הוא, כולם בחוכמה עשית. הבריאה כולה היא כולה, כמו שכתוב בפסוק, כולם בחוכמה עשית. חוכמה פירושו מהלך, וזה מהלך שהחלק אחד מתחייב מתוך החלק הקודם. זה נקרא בחוכמה. חוכמה זה מהלך שחלק ראשון מחייב את החלק הבא אחריו, וכן הלאה. הדברים מתחייבים זה מזה, והדברים הם בצורה כזאת של מהלך מתחייב מתוך יסוד קודם. זאת צורתה של חוכמה. כיוון שכתוב כולם בחוכמה עשית, אז עניין החוכמה הוא כך, שהדברים הם במהלך שכפי שהוא נראה, זאת אומרת כפי שהוא לפי החוכמה הזאת, שעל פיה כולם בחוכמה עשית, אז לפי החוכמה הזאת, אז הדברים נמצאים במהלך שמתחייב זה מזה. הדברים מתחייבים אחד מהשני. אילו הדברים לא היו מתחייבים זה מזה, אלא הדברים היו שכל דבר ודבר היה עומד לעצמו, אז זה לא היה קיום של כולם בחוכמה עשית. הצורה של חוכמה כך היא נראית. חוכמה פירושה דברים עם מהלך שהוא מתחייב מצד החוכמה, דבר שמתחייב מתוך דבר קודם. זה נקרא מהלך של חוכמה. מכיוון שכתוב כולם בחוכמה עשית, אז פירוש הדבר שיציאת הבריאה, יציאתה למציאות, היא בחוכמה. זה נקרא במהלך שהוא מתחייב מתוך עניין קודם. כך זה העשיתה של הבריאה. וכשהדבר מתחייב מתוך דבר קודם, פירוש הדבר שהדבר הזה, לפי החוכמה מחייבת שהדבר הזה יהיה. כל מקום שאנחנו מוצאים חיוב, שדבר מתחייב מתוך המערכת, זה נקרא דין. מה שמתחייב מתוך המערכת זה נקרא דין. כל דבר אחר, כל דבר שהוא לא מתחייב, אז הוא לא במסגרת של דין, כמובן. אבל דין נקרא דבר שמתחייב מתוך מערכת, והמערכת הזאת היא מערכת מחייבת. זאת אומרת, מערכת מוכרחת, נתפסת כמוכרחת. זאת המערכת. אז נמצא שכל בריאה הוא בריאה. כל בריאה. אז תחילתה היא תמיד בדין. זאת אומרת, היא תחילתה, יציאתה לגילוי, יציאתה למציאות, מאין ליש. זה במהלך שהוא מתחייב. זה צריך להיות כך. זה חייב להיות כך. אז נברא רק מה שמתחייב מתוך המהלך, מה שלא מתחייב מתוך המהלך לא נברא. זה מה שנברא. מה שמתחייב מתוך המהלך נברא, מה שלא מתחייב מתוך המהלך לא נברא. זהו עצמו יום הדין שלנו. זה יום הדין שכביכול בורא העולם דן אותנו, וזה היום תחילת מעשה. זה יום בריאת האדם, ובריאת האדם היא בריאה שמתחייבת מתוך המהלך של כולם בחוכמה עשית. מתחייבת בריאת האדם. אותו אדם שהבריאה שלו מתחייבת הוא נברא, ואותו אדם שהבריאה שלו לא מתחייבת לא נברא. זה יום הדין. תחילת מעשיך מחייב דין. אז כבר אמרנו פה שתחילת מעשיך בין לרבי אליעזר בין לרבי יהושע, מכל מקום זה תחילת מעשיך. כבר ביארנו את זה, ראינו את זה בדברי הר"ן, שזה ממה נפשך תחילת מעשיך, או תחילת מעשיך של הבריאה אליבא דרבי אליעזר, או תחילת מעשיך של קבלת צורת אדם מחדש, שכביכול בורא העולם הסכים לקבל מחדש, הסכים לתת את התורה מחדש, וזה גם כן נידון כבריאה חדשה. אחרי גזירת כליה ושמד על כלל ישראל, הרף ממני ואשמידם, הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, אחרי הגזירות האלה, אז כשכביכול בורא העולם הסכים מחדש לקיים אותנו, זה נקרא בריאה חדשה. אז אנחנו, זה נקרא תחילת מעשיך. ומכיוון שהריצוי התחיל בראש השנה ונגמר ביום הכיפורים, אז כאן אנחנו שוב נמצאים בתחילת מעשיך. והאדם נידון בתחילת הבריאה אם הוא מתאים לתחילת מעשיך או לא מתאים לתחילת מעשיך. שוב, תחילת מעשיך היא לעולם דבר שמתחייב. זאת אומרת, כך כביכול ברא בורא העולם את העולם, שהדבר ייברא כדבר שמתחייב מתוך מהלך. עכשיו למעשה, אז באמת ישנם שתי התחלות לבריאת העולם. ההתחלה הראשונה זה ההתחלה של יום בריאת העולם בעצם, אבל זה לא כאן פשוטם של דברים. כן, כאן כביכול בורא העולם ברא את העולם בלי אדם, אז הדבר הזה לא מחייב דין עלינו. זה לא הדין שלה. זאת אומרת, לא אנחנו נמצאים פה כנבראים, מה שנברא פה זה נברא העולם, והעולם הוא עולם שהוא עולמו של בורא העולם. זה לא דין עלינו. דין עלינו זה בזמן שאנחנו נבדקים אם ייברא או אל ייברא. אנחנו נבדקים, אנחנו נבחנים. בזמן פעולת מעשה, כן, מעשה הבריאה, מלאכת בריאת האדם מתחדשת, אז כשמלאכת בריאת האדם נמצאת עוד פעם, אז יש שיקול ויש דיון, כן ייברא או אל ייברא. אז אותו אדם שהוא זה שמתחייב מתוך מהלך הבריאה שהוא צריך להיברא, האדם הזה נברא, והאדם שלא מתחייב מתוך אותו מהלך לא נברא. זה הדין. ננסה ללמוד את הפרשה הזאת. כיצד בתחילת פרשת ואתחנן, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה בשמות, בסוף כתיסה. אז כתוב בנוסח אחר. כך בנוסח הזה, כמו שכתוב לפנינו כאן במדרש בפרשת ואתחנן, כתוב כך: כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, וחנותי את אשר אחון. אמר לו, מי שיש לו בידי, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מי שיש לו בידי וריחמתי, במידת רחמים אני עושה עמו, ומי שאין לו בידי וחנותי, במתנת חינם אני עושה עמו. חזל דורשים את הפסוק, בפסוק כתוב וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר האחר. אז במקום אחר גם רש"י אומר כך, גם בגמרא יוצא כך, אף על פי שאינו אגון ואינו כדאי, זה נאמר גם על וחנותי וגם על וריחמתי. את אשר הרחם ואת אשר אחון אינו אגון ואינו כדאי, אפילו הכי וחנותי וריחמתי. כאן כתוב אחרת, כאן כתוב למי שיש לו בידי, כך כתוב כאן בלשון חז"ל, מי שיש לו בידי וריחמתי, במידת רחמים אני עושה עמו, ומי שאין לו בידי וחנותי, במתנת חינם אני עושה עמו. לשון המדרש בפרשת כי תישא שם על הפסוקים האלה, וחנותי וריחמתי, אז שם כתוב במדרש בנוסח אחר קצת. שם כתוב שלמי שיש לו מי שלו אני נותן לו מי שלו, ולמי שאין לו כלום מי שלו אז הוא מקבל מהאוצר הגדול של מתנת חינם. זהו האוצר הגדול של מה שנקרא חנותי, חן, מתנת חינם אני נותן. כאן אנחנו לומדים שישנם שני מהלכים של רחמים. יש רחמים אחד, כן, מידת רחמים אחת, שמידת הרחמים הזאת אומרת שמי שיש לו בידי אז אני במידת רחמים עושה עמו, ומי שאין לו בידי אז במתנת חינם אני עושה עמו. זאת אומרת, כתוב כאן שישנם שתי מידות רחמים. יש מידת רחמים אחת שהיא נקראת ברחמים אני עושה עמו, ויש מידת רחמים אחת שנקראת במתנת חינם אני עושה עמו. אלה שתי מידות רחמים. פירוש, מידת רחמים אחת, הראשונה, אז זאת מידת הרחמים שעליה נאמר מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כמו כל תחילה. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. זאת מידת הרחמים לעצם קיום העולם. העולם לא מתקיים אלא ברחמים. ככה זה. אין לעולם המשך בלי מידת הרחמים. הרחמים זהו ההמשך של העולם. ראה שאין העולם מתקיים ואין לו המשך, במידת הדין לבד לא יהיה לעולם המשך, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. כלומר, מידת הרחמים הזאת היא זאת שנותנת המשך קיום לעולם. רק בזה, באופן זה, רק עם מידת הרחמים העולם ממשיך להתקיים. אבל הדבר הזה זה בשיקול גם של מידת הדין, משום שמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים, פירוש הדבר שהדבר הזה גם מצד הדין לא בסדר. זאת אומרת, גם מצד הדין זה לא שיקול נכון, גם הדין כאילו מחייב את הדבר הזה. וזה כמו שמתבאר במסילת ישרים בפרק ד', מבאר את זה באריכות, שמידת הרחמים לא סותרת את מידת הדין, אלא להפך, היא מקיימת אותה, ומידת הדין מתקיימת על ידה. זה מידת הרחמים שהיא מתחייבת, מתחייבת, אחרת אין לעולם המשך של קיום. העולם לא ממשיך, ראה שאין העולם מתקיים. אבל מידת הרחמים הזאת היא מידת רחמים שחלה על מי שיש לו, דהיינו זה צד של דין. זאת אומרת, אם הדין יהיה אך ורק דין ולא יהיה שום רחמים בדין, אז הדין בעצמו לא יתקיים, כי לא יהיה את מי לדון, לא יישאר שום דבר. אז מידת הדין בעצמה מידת הדין בעצמה מחייבת שתהיה מידת הרחמים. זה נקרא למי שיש לו, מי שיש לו איזושהי תביעה, מי שיש לו איזו זכות, אז אף על פי שבדין יש שיקול לא לתת לו את זה, אולי כן, אולי לא, זאת אומרת זה נשקל בדין, אף על פי כן, מי שיש לו, אז במידת הרחמים אני עושה, הוא חי בכוח מידת הרחמים. אבל מי שאין לו שום דבר, מי שאין לו שום זכות, שום זכות, הוא איבד את כל זכות הקיום, אין לו שום אפשרות, זאת אומרת אין שום פנים, אין שום צד מצד מידת הדין, כולל הרחמים שבדין, אין לו שום זכות קיום, אז עליו מתעוררת מידה חדשה שנקראת וחנותי. וחנותי זה נקרא חן, חינם, במתנת חינם אני עושה עם. זאת מידת רחמים שהיא כתובה ב-13 מידות, שהיא כתובה שם, זאת אומרת זה נקרא כל רחום, אבל זה הרחום של 13 מידות, זה לא הרחום של מידת הרחמים הרגילה. העולם קיים במידת הרחמים, המשך קיום העולם זה במידת הרחמים, אבל ישנה מידה מיוחדת שנקראת וחנותי וריחמתי. וחנותי זה נקרא רחמים בחינם לגמרי, זה לגמרי בחינם. למי שאין לו כלום, אין לו שום זכות משלו, שום זכות בדין, אז הוא זוכה למה שנקרא מהאוצר הגדול של מתנת חינם. מה שצריך לדעת זה רק איך אנחנו יכולים להגיע אל האוצר הזה, איך אפשר, מהי הדרך להגיע אל האוצר הזה. זה נקרא האוצר הגדול של מתנת חינם, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, בסליחות של מוצאי שבת. הסליחות של מוצאי שבת למנהג האשכנזים, שאנחנו אומרים עדיך לחון חינם באו אליך, אנחנו מבקשים ממך לחון חינם, אנחנו מבקשים חינם, פשוט מתנת חינם, אותו אוצר המנוצר, אני לא זוכר בדיוק את הנוסף של הסליחות, אבל בכל אופן אותו אוצר המנוצר זה האוצר הגדול של מתנת חינם. יוצר אתה לכל יציר נוצר, כוננת מאז טרף לחלצה ממיצר, לכוננם חינם מאוצר המנוצר. זה בבית הזה. אחר כך מרום אם עצמו פשעי קהליך, נעס הגווה מאוצר המוכן בזבוליך, עדיך לכון חינם באים אליך. כל הזמן מדברים פה על חינם, כאן כתוב לכוננם, וכאן כתוב לחון חינם, וכאן כתוב קשובנה חינונם. כל זה, זה הסליחות. זאת אומרת, אנחנו אומרים את 13 המידות, 13 המידות הם אלו שהם ניתנו במידה שנקראת וחנותי את אשר החון וריחמתי את אשר הרחם. כי מצאת חן בעיניי, כל זה חן, חן וחנותי, כל זה זה חינם. אז כאן מדובר על מתנת חינם. אלו הם ה-13 מידות. חוץ מזה, לפני ה-13 מידות, לפני ה-13 מידות, או לפני שנתגלו ה-13 מידות, אז הייתה מידת רחמים בעולם, והיא נמצאת בעולם. מידת הרחמים קיימת בעולם, והיא עצם קיום העולם. המשך העולם, העולם ממשיך להתקיים מכוח מידת הרחמים. אלו הם שתי המידות. עכשיו, מה שקרה איתנו, אז שוב צריך לחזור על מעשה שהיה, כן. מעשה שהיה הרי כך היה, אנחנו קיבלנו תורה, ולפני שקיבלנו את הלוחות, במקום לקבל את הלוחות עשינו את העגל. לכן נשתברו הלוחות ונגזרה עלינו גזרת כליה. משה רבינו על ידי פעמיים 40 יום ו-40 לילה, אז משה רבינו אולי החפרה ועד חטאתכם, ומשה רבינו כיפר על חטאתנו ונתרצה בורא העולם לתת לנו את התורה עוד פעם. זה קרה ביום הכיפורים. זה קרה ביום הכיפורים. והתחלת הריצוי, כמו שכתוב ברן, הייתה בראש השנה. אבל בזמן שנגזרה עלינו גזירת כליה, השני דברים קרו. באותו זמן שאנחנו היינו בגזירת כליה, אז זה כבר כתוב בחז"ל, אף על פי שבפסוק כתוב, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול ועצום. אבל משה רבינו ידע שהדבר הזה לא ייתכן. זאת אומרת שכל זמן שקיימת גזירת כליה על כלל ישראל, אז המצב בעולם הוא כך שהעולם חייב לחזור לתוהו ובוהו. שני דברים קורים. הדבר הזה מחייב, חוץ מ... מה שקורה לנו, כן, מה שנגזר עלינו, אבל הגזרה הזאת כלול בה, הרי זה מה שכתוב, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אם הדבר הזה היה ביטול, זאת אומרת שבמצב כזה זה נקרא ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כיוון שהעולם היה עומד ותלוי ועומד, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם ישראל לא מקבלים את התורה, אז אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מכיוון שהמצב הזה היה מצב של לא מקבלים את התורה, זה נקרא אין מקבלים את התורה. אז סכנה הייתה שהעולם יחזור לתוהו ובוהו. זאת אומרת, גם זה היה בסכנה. שני הדברים האלה עמדו בסכנה. העולם עמד לחזור לתוהו ובוהו, כמו שהוא. ואנחנו היינו בגזירת אכלם ואשמידם. זאת הייתה הגזירה שחלה עליה. אז צריך להבין אנחנו אלה שמתבאים אם העולם יהיה קיים או העולם לא יהיה קיים. התביעה היא עלינו, אם העולם חוזר לתוהו ובוהו, אנחנו אשמים בזה. כי אנחנו צריכים היינו להיות אלו שמקיימים את התנאי של אם ישראל יקבלו את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אז הדבר הזה הוא תלוי בנו כשם שקיומנו שלנו נידון, כך אז מציאותנו שלנו. יש כאן תביעה עלינו אם העולם יכול להיות קיים או העולם לא יתקיים. כן יתקיים או לא יתקיים. זאת אומרת, אנחנו נידונים פה על שני דברים. אנחנו נידונים על עצם הגזירה עלינו ועל העובדה שבגלל אותה גזירה עלינו אז אנחנו הבאנו חורבן לכל העולם כולו, אז העולם לא יכול להתקיים. זאת אומרת, אנחנו לא רק, כן, לא רק שאנחנו לא עשינו את רצונו יתברך, אלא שאנחנו עקרנו את מה, את מה שכביכול רצונו יתברך היה לברוא נבראים, לברוא את העולם. כל מי שמחריב, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כתוב שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אז החזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה העולם שבראתי כמה נאה הוא, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אז האדם נטבע על זה, אנחנו נטבעים גם על זה. אם הבריאה יכולה להתקיים או הבריאה לא יכולה להתקיים, הרי היא תלויה בנו. כביכול את האפשרות שהבריאה תתקיים בורא העולם תובע אותה מאיתנו, אנחנו הנטבעים שהבריאה תתקיים, מאיתנו תובעים את קיום העולם. כך הם יסודי הדברים. עכשיו נראה, נלמד פרשה בתורה. ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר. בהמשך, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו ויקרא. פשוטו של מקרא, מה זה שייך? הרי הוא... הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשוני, ואני אכתוב וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. וכאן כתוב שמשה עשה את מה שהוא נצטווה, והוא עלה למעלה, ואז וירד השם בענן, זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה לא מה שדיברו. זה לא מה שדובר, לא דובר על זה, דובר על משהו אחר. דובר פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. זה דבר ראשון, זה הדבר היחידי, על זה דובר. כאן כתוב ויפסול כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. וכאן כתובים כל ה-13 מידות. זאת אומרת, כאן נתקיים וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר האחר. כאן זה קרה וכאן זה נתקיים. במה זה מתקשר לעיקר הפרשה? הרי הפרשה לא הייתה בזה, הרי לא בהכי עסקינה, לא בזה עסקנו. עסקנו בפסול לך וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו. אז הדברים מפורשים, זה כתוב בדברי חז"ל, גם בראשוני, הדברים מפורשים. צריך להבין, שוב, כמו שאנחנו מדברים, חידוש הברית של מתן תורה, אז הוא מחייב, נחזור על נקודה שהזכרנו כבר פה, דיברנו על זה כמה פעמים, גם שבוע שעבר, נחזור על נקודה שכבר הזכרנו. אנחנו מזכירים תמיד את דברי הרמב"ן, שפירוש המושג ברית זאת מילה שהיא מצטרפת לבריאת. זאת אומרת, כאילו היית אומר בריאת, זאת מילה שהיא שייכת לבריאה, וזאת בריאת דבר חדש. כל ברית היא בריאה של מציאות חדשה. במילים אחרות, כל ברית היא נעשית, הופכת להיות חלק מעצם הבריאה. הבריאה אחרי ברית נראית בריאה עם הברית, וסילוק חלילה, הפרת הברית, זאת פגיעה בעצם הבריאה. הבריאה לא יכולה להתקיים לא כפי הצורה שהיא נבראה, וכל ברית מצטרפת לעיקר הבריאה והיא הופכת להיות חלק מעצמה של הבריאה. כך היא המציאות. עם ברית, כך נראית המציאות בעצמה. אותה ברית של מתן תורה, כשהיא הופרה ונגזרה גזירת כליה עלינו, אז כשהופרה הברית הזאת, אז הבריאה בעצמה צריכה שוב אפשרות של קיום. לא ייתכן, לא ייתכן כעת לתת תורה מחדש ולחדש את הברית. הקיום בעצמו רופא. פירוש הדברים, לחדש ולתת לוחות ברית לכלל ישראל עוד פעם, אז זה מחויב המציאות שתהיה ברית של 13 מידות, כי אחרת לא ייתכן לתת תורה. לא ייתכן שוב לתת את לוחות הברית ולכרות עוד פעם ברית עם כלל ישראל לפני שמתגלים ה-13 מידות. אותם 13 מידות של רחמים, שהמה וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, בלעדיהם לא ייתכן לחדש את הברית של מתן תורה. אין אפשרות, הברית של מתן תורה אין לה איפה להתאפס, אין לה על מלאכות, אין קיום. בגמרא כתוב, הנחבב כי לעולם חסדו. יש 26 פסוקים בפרק של הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יש שם 26 כי לעולם חסדו. אז אומרת הגמרא בסוף פסחים, הנחבב כי לעולם חסדו כנגד מי? אומרת הגמרא, כנגד חבב דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולם ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו. דהיינו לפני מתן תורה, לפני מתן תורה, אז כביכול בורא העולם זן את כל הבריאה כולה, השפיע קיום על כל הבריאה כולה בחסדו. זה היה עד מתן תורה. אותם חבב דורות זה העשרה דורות שמאדם עד נוח, ועוד 10 דורות שמנוח ועד אברהם, ועוד 6 דורות שמאברהם ועד משה. יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה. אלה הם החבב דורות. וכל הדורות האלה הם דורות שהוא זן אותם עד אז, עד שנתן תורה, הוא זן אותם בחסדו. מבואר, ככה גם מפורש בדברי רבותינו, ככה גם כתוב במהר"ל, וככה הדברים מפורשים כמעט בגמרא עצמה. מפורש כאן, אחרי שנתן תורה, אז זה כבר הפסיק. מאז ואילך, אז כביכול בורא העולם לא זן יותר בחסדו. מאז ואילך, אז צריכים להרוויח. אז קיום העולם מאז ואילך, אז הוא מותנה עד כמה שמקבלים את התורה. אין כבר יותר, אין מקור אחר שהעולם יחיה, ינק, יתפרנס, יהיה ניזון. אין לו מקור אחר, המקור הוא רק מקיום התורה. אחרי שניתנה התורה, אז נגמרו, אין יותר כי לעולם חסדו. אין יותר מ-26. אין כאן, מכאן ואילך, אז ממתן תורה נגמרו אותם כי לעולם חסדו. כעת צריך להתפרנס, להיות ניזון מכוחה של תורה. כשכלל ישראל לא מקבלים את התורה, נמצאים במצב של אין מקבלים את התורה, אז קודם כל צריכים קיום. קודם לכל צריכים את עצם הקיום. הקיום חסר. אין אפשרות לתת תורה מחדש למישהו שהוא לא בר קיימא. אז מה שכתוב כאן זה שאותו ריצוי למתן תורה מחייב את הגילוי של הברית הזאת שהיא נקראת ברית 13. מה שכתוב, אותה ברית 13, אותה מה שאנחנו אומרים היום, וסחור לנו היום ברית 13, זאת הברית של 13 מידות של חנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. גם למי שלא הגון ולא כדאי, אז כביכול קוראת איתו הקדוש ברוך הוא. וזה דבר שנתגלה ב... זה נתגלה על ידי משה רבינו, זה נתגלה על ידי התפילות, על ידי אותם 40 יום של משה רבינו, שהוא הוריד, כמו שהוא הוריד את התורה, אז הוא הוריד את המידות האלה לארץ. הוא גילה את המידות האלה. בלי המידות האלה לא הייתה התורה ניתנת. המידות האלה הן מידות שלמי שבדין מגיע לו כליה, רחמנא יצילנו. למי שבדין מגיע לו כליה, אז זה נקרא אינו הגון ואינו כדאי, לא מגיע לו שום דבר. שום דבר אין לו. אין לו שום זכות קיום בדין. אז נתגלה אותו אוצר מנוצר, אותו אוצר גדול של מתנת חינם, מתנת חינם ניתנת. איך זוכים לאותה מתנת חינם? יש לזה מהלך, זאת הברית שנכרתה. ברית קרותה ליהוד ג' מידות שאינם חוזרות ריקה. ברית קרותה להם שהם לא חוזרות ריקה. וכבר מבואר, ביארו כבר רבותינו, הרמק חיבר על זה ספר שלם. לבאר ולהגיד, ללמד אותנו, שמי שרוצה לזכות לאותה ברית, מי שרוצה לזכות לאותה ברית, אז הוא צריך באיזה אופן שהוא להצטרף אליה. הוא צריך להתנהג בהתנהגות כזאת שהיא שייכת לברית הזאת. מי שמתנהג בהתנהגות של לפנים משורת הדין, אז מתנהגים גם איתו לפנים משורת הדין. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זה נקרא עובר על פשע. למי מעבירים על פשע? למי שעובר על פשע. זאת צורת הברית. כל זמן שישראל עומדים כביכול לפני בורא העולם, כתוב ברש"י, כל זמן שישראל עושים לפניי, הגמרא אומרת, כל זמן שישראל עושים לפניי כסדר הזה, אני מוחל להם. ישראל עושים לפניי כסדר הזה, אומר רש"י, בתפילת תעניתם. בתפילת תעניתם. זהו כוח התענית שהוא מעורר בחזרה את אותה ברית, ברית של 13 מידות. האפשרות הזאת, הברית הזאת, מאפשרת בכלל קיום. אחרי הברית הזאת, השייך לתת תורה, שייך לתת. כל זמן שהברית הזאת לא מתגלה, והקיום הוא קיום שהוא מותנה רק עד כמה שאנחנו זוכים בדין, אפילו ברחמים שבדין. זאת אומרת, אבל כל זמן שזה, ברגע שחלילה נגזרת גזרת כליה, ברגע שנגזרת גזרת כליה, אז בלי הברית הזאת אי אפשר לחיות. זאת אומרת, אין שום בסיס של קיום. מאז ואילך, מאז שנגזרה גזרת כליה עלינו, ואנחנו קיימים, אז אנחנו עומדים מקוימים רק מכוחה של הברית הזאת. אותה ברית, זאת היא הברית שמחזיקה אותנו. עליה, זה הבסיס שעליו אנחנו עומדים. הברית הזאת היא הברית שעליה אנחנו עומדים. לא זכינו בדין, לגזרה עלינו גזרת כליה, עם כל מה שמשתמע מזה. כאן, במצב כזה, אז אין לנו אפשרות אחרת, אין לנו שום בסיס על מה לעמוד. אנחנו עומדים רק על הברית הזאת. על זה אנחנו תלויים. דהיינו, כלומר, שוב, זה הקיום בעצמו. אחרי שאנחנו מקוימים בעצם, עומדים, כן, יש לנו קיום, אז נתנו לנו תורה, ואז אנחנו עומדים בדין אם אנחנו מקיימים את התורה או לא מקיימים את התורה. זה עוד דין, זה דבר שני. אבל לפני הכל, לפני קודם, הקיום בעצמו, אנחנו... היה זמן לפני שנתגלתה הברית הזאת שדיננו היה כדין לא בר קיים. והקיום שלנו עצמו זה על ידי הברית הזאת. הברית הזאת היא זאת שהיא הבריאה שעליה אנחנו מקוימים. נחזור לעניין שהתחלנו בו. למדנו אם כן בזמן שנתחדשה הברית וניתנו לנו הלוחות השניות ביום הכיפורים, הלוחות השניים ביום הכיפורים, אז יחד עם זה, יחד עם הברית של מתן תורה, יחד עם זה זכינו לברית של 13 מידות. בלי שתי הבריתות האלה יחד, אז אין לנו קיום. בגללנו נשתברו לוחות הברית. משה רבינו שיבר את לוחות הברית, ואותה ברית, קראנו פה את לשון הרמב"ן בשבוע שעבר, ככה גם כתוב בחז"ל עצמה, נתבטלה אותה, כאילו נתבטלה אותה הברית, וצריך היה לכרות ברית מחדש. הברית מחדש הייתה הלוחות השניים. אבל לפני זה, אז היה הכרח לגלות את הברית 13, אותה ברית של וחנותי את אשר אחון. דהיינו, עד מתן תורה, אז זן אותם בחסדו. במתן תורה נגמרו אותם חפוף כי לעולם חסדו, וכעת אין שום יניקה אחרת רק מזה שאנחנו מקבלים תורה ומקיימים אותה. ברגע שזה הופר, אז אין לנו שום בסיס של קיום. אין כי לעולם חסדו ואין תורה. אז כאן אנחנו נפלנו, אנחנו נמצאים בלי בסיס קיום. זה נקרא להיות לא בר קיים. כאן נכנס המקיים הזה, שנקרא הברית של וחנותי את אשר אחון, מתנת חינם. זה מה שחז"ל אומרים, חז"ל קוראים לזה במילים האלה, מי שאין לו אצלי, מי שאין לו אצלי, אז אני נותן לו בחינם. הפירוש של חינם, כן, חינם זה נחמת חן, החינם הזה זה לא זן אותם בחסדו, זה חינם שגם אותו צריכים להרוויח, זה חינם בתוך המהלכים של תורה. אבל זה נקרא חינם. אנחנו אומרים בבהורה חום, מה שאמרנו הבוקר, כי כן דרכך עושה חסד חינם בכל דור ודור. אנחנו יודעים שרק חבב פעמים, רק בחבב דורות בורא העולם עשה חסד חינם. מאז ואילך זה לא חסד חינם. אנחנו מקוימים על מה שנקרא חסד חינם. זה לא נקרא זן אותם בחסדו, זה נקרא חסד מחמת חן, זה נקרא מתוך אותה ברית שהיא הברית של 13 מידות. כל העולם שלפני כן, כל העולם של, כן, של אותם 2000 שנות תוהו, אותם חבב דורות, כן, שישה דורות שאחרי תוהו, אבל אותם, שבעה דורות, אותם דורות, כן, אותם דורות, אז להם לא הייתה ברית. הקיום שלהם היה רק בחסד. להם לא הייתה ברית על קיום העולם. הייתה ברית עם נוח שלא לא יהיה מבול על הארץ. אבל זה נקרא זן אותם בחסדו. כל ההשפעה כולה הייתה בחסד. מה שאין כן אחרי שנתגל, אחרי ש... אחרי שניתנה לנו אותה ברית 13, אותה ברית של וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, אז יש אפשרות בתוך המהלכים של תורה לקבל מאותו אוצר של מתנת חינם. זה האוצר של מתנת חינם שעליו אנחנו קיימים. לולא האוצר הזה, אז לא היינו בני קיים. אז כאן נתחדש, נתחדשה כאן ברית שמקיימת את העולם מחדש.
עכשיו, כך הוא סדר הדברים. סדר הדברים הוא זה. כדרך שבזמן שניתנו למשה רבינו הלוחות השניים, אז שתי בריתות נחרטו איתו. לוחות הברית בעצמם, זאת הברית של התורה, וקודם לכן נחרטה איתו אותה ברית 13, זאת הברית של 13 מידות. שתי בריתות נחרטו איתו. עכשיו, אנחנו, בזמן שכל הדבר הזה חוזר על עצמו עוד פעם, כל שנה ושנה, זה היום תחילת מעשיך. העולם נברא בחפי באלול. זהו הזמן שהעולם נברא. העולם נברא בחפי באלול, והעולם איבד את זכות קיומו בגללנו. אנחנו היינו אלה שבגללנו עבדה זכות הקיום לעולם. אנחנו לקחנו מהעולם את זכות קיומו. אנחנו היינו אלה שבגללנו העולם היה צריך לחזור לתוהו ובוהו. הסיבה האחת והיחידה, האפשרות האחת, שהעולם ימשיך ויהיה קיים, שהעולם יהיה בכלל, זאת הייתה הברית הזאת, אותה ברית 13. לכן אנחנו חייבים להשכים, לקום לסליחות, לקום בשעת רצון. במגן אברהם כתוב שמה שצריכים לקום לפנות בוקר ולומר סליחות. זאת אומרת, עיקר הדין של סליחות נתקן, לא להגיד את הסליחות, אלא להשכים לסליחות. להשכים לסליחות, זה עיקר הדין של סליחות. לומר את זה בשעת רצון. בשעת רצון זה באשמורת השלישית. כך כתוב להלכה, כך כתוב בכל הפוסקים. וזה, גם בראשונים זה כתוב, וזהו עיקר המנהג לומר סליחות. זה לא שאוסיפו לנו תפילה. אלא שעיקר דינה הוא להשכים לסליחות. זאת אומרת, לומר את הסליחות בשעת רצון. וזה הטעם שאנחנו אומרים סליחות בחפי באלול, זה משום שבחפי באלול נברא העולם. משום שבחפי באלול נברא העולם, אנחנו צריכים להשכים קום ולהגיד סליחות. זהו, הן הדברים. זה הטעם. כיוון שבחפי באלול נברא העולם, אז אנחנו נתבעים, אנחנו נתבעים. קיום העולם מותנה עד כמה שאנחנו מצורפים לאותה ברית 13. אם חלילה תופר אותה ברית 13, היא לא תתקיים אותה ברית, אז אין לעולם קיום. ולזה אנחנו אחראים. הברית הזאת היא זאת שמקיימת את העולם. העולם קיים על הברית הזאת. אז אנחנו משכימים ביום בריאת העולם, ותקנו לנו את זה בדווקא ביום בריאת העולם, רק היום המבורר זה יום ראשון. יום ראשון בשבוע, שזהו היום של בריאת העולם. אז תקנו, לכן אנחנו משכימים קום. מה שאנחנו משכימים קום לסליחות ביום הזה, זה משום שזאת אחריותנו. אחריותנו שלנו להיות בברית הזאת. זאת הברית שהיא קרותה. כל זמן שישראל עושים לפני כסדר הזה, כך מתקיימת הברית הזאת. הברית מתקיימת כשישראל עומדים ואומרים את ה-13 מידות לפני בורא העולם. כך מתקיימת הברית. והברית הזאת היא זאת שמקיימת את העולם. אז ביום בריאת העולם, בגלל שזה יום בריאת העולם, אז אנחנו חייבים להגיד סליחות. והסליחות כולם בנויים על זה, כמו שהקראנו. הסליחות כל כולם, זה עוד פעם 13 מידות ועוד פעם 13 מידות. בתפילות שאנחנו אומרים, אז אנחנו מבקשים לכונן אותנו מאוצר מתנת חינם, עדך הלכון חינם באו אליך. אנחנו מבקשים חינם. החינם הזה, זהו החינם שעליו העולם עומד. זאת הברית שעליה מתקיים העולם. כ"ה באלול מחייב אותנו לקום לסביב. זה דין אחד. עכשיו כשאנחנו עומדים בדין בראש השנה, אז יש קפידה, זה אפילו בקפידה, אז לא משתמשים ב-13 מידות, בראש השנה לא אומרים 13 מידות. זאת אומרת, מה שבמנהג, זה צריך לדעת, כן? מה שבמנהג ישראל אומרים 13 מידות בפתיחת הארון, זה לא 13 מידות. אלה דברי שבח בלבד, בפתיחת הארון אומרים שלוש פעמים 13 מידות, אבל זה לא 13 מידות. 13 מידות זה, כמו שאחינו הספרדים קוראים לזה, כשאומרים ויעבור. בלי ויעבור, זה לא נקרא אמירת 13 מידות, זה נקרא להגיד דברי שבח. אלו דברי שבח שאנחנו משבחים את בורא העולם, והשבח הוא שבח של מידות יותר גבוהות, יותר גדולות, מידות שלא נוהגות בכל יום. אבל אלה דברי שבח, זה לא הקריטת ברית, שכל זמן שישראל עושים לפניי כסדר הזה, אני מוכל להם. זה לא שייך לזה. בפתיחת הארון יש קפידה מפורשת לא לומר ויעבור. לא אומרים ויעבור, אומרים רק את ה-13 מידות, בלי ויעבור. בראש שנה אנחנו לא מזכירים את 13 מידות, לא אומרים 13 מידות. ראש שנה הוא יום הדין, ובראש שנה אין מקום לדבר בכלל על חינם, משום שראש השנה הוא יום הדין. הדרך לזכות בדין זאת דרך אחרת לגמרי, זאת דרך אחרת. השחייה בדין הזה זאת שחייה ברחמים, באותם רחמים. הרחמים האלה הם הרחמים שכתוב עליהם במדרש, כמו שקראנו. בדין אנחנו חייבים לזכות ברחמים של מי שיש לו, מי שלא. מי שיש לו בידי וריחמתי במידת רחמים אני עושה עמו, ומי שאין לו בידי וחנותי במתנת חינם אני עושה עמו. בראש השנה אנחנו יכולים לזכות בדין רק עד כמה שאנחנו כאלה שיש לו בידי. מי שאין לו בידי, חינם אין בדין. בדין לא נותנים חינם. אין חינם בדין. הדבר הזה שנקרא חינם, אז בדין הוא לא קיים. בראש השנה אנחנו מחויבים לעמוד בדין, ואנחנו מחויבים לזכות ברחמים אחרים. זה לא שייך לשלוש סטודים. ראש השנה עצמו זה זמן שאז אנחנו צריכים לזכות בדין, והזכייה בדין היא על ידי שופר. על ידי שופר, על ידי אמירת מלכויות, זיכרונות, שופרות. כל סדר היום, כל עבודת היום של ראש השנה, זה כדי לזכות בדין לא חינם, אלא להיות כזה שנקרא מי שיש לו בידי. אז במידת רחמים אני עושה עמו. אז כביכול בורא העולם עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, ובמידת רחמים הוא נותן לנו. אבל זה מידת הרחמים שהיא מקיימת את העולם. זאת מידת הרחמים שהיא נמצאת בעולם, שהיא שייכת לדין. אחרי שעמדנו בדין, מי שזכה לעמוד בדין, או לפחות זכה להישרד, להתקיים, למי שמעריכים לו את הזמן, בינונים תלויים ועומדים עד 10, גם הוא נקרא מי שיש לו בידי. הוא זכה בדין, הוא כבר קיבל את הרחמים האלה, הוא יכול, זה כל 10 ימי תשובה. כל זה, אז הוא בנוי בחזרה שוב על 13 מידות. אז אנחנו, אחרי שהדין בעצמו, הדין, אותו דין כבר עבר, אז אנחנו יכולים רק כל הזמן להמשיך להתפלל שוב לזכות למתנת חינם. שוב מתעוררת אותה ברית שהיא מקיימת אותנו, ואז אנחנו יכולים מכוח הברית הזאת לזכות לקיום. אבל ביום הדין עצמו, בדין, כשדנים אותנו לחיים ולמוות, אז למי שלא זוכה, למי שלא זוכה, למי שהוא חלילה נחרט, למי שחלילה הדין נפסק ונגזר עליו, אז הוא, עליו לא מדברים, חלילה, מי שנמחקו לגמרי מהספר, מי שנכתבו חלילה בספרם של רשעים, אז עליהם הרי אנחנו לא מדברים, אבל אנחנו כולנו הרי רואים עצמנו כבינונים, ורואים עצמנו שזכינו, זכינו להגיע לאותו ריצוי של יום הכיפורים. את זה אנחנו זכינו, את זה זכינו בדין, זכינו להגיע לאותו ריצוי של יום הכיפורים. מי שזוכה להגיע לאותו ריצוי של יום הכיפורים, באותו ריצוי של יום הכיפורים כביכול בורא העולם נתגלה בשתי בריתות, גם במתן תורה וגם בברית 13, לפי הסדר ברית 13 קודם ואחר כך מתן תורה. אז לכן כל משך הזמן הזה, כל משך הזמן הזה, אז אנחנו חוזרים לאותה ברית, משום שזכינו להגיע עד יום כיפור, נתנו לנו אפשרות להגיע עד הריצוי ההוא. אבל ביום הדין עצמו אין מקום לשלוש עשרה מידות. נמצא שכך הוא סדר הדברים, כך בדיוק סדר הדברים, כך חייב להיות. בחפי באלול, ביום בריאת העולם, אז אנחנו צריכים להשכים לסליחות ולהגיד, לקיים, כן, לעורר מחדש את המצב, את הברית 13, את הברית של 13 מידות. זאת הברית קרוטה ב-13 ליוד ג' מידות שאינם חוזרות ריקה. זאת ברית 13 שאותה אנחנו צריכים לעורר ביום חפי באלול. זה ביום חפי באלול. אבל בזה היום תחילת מעשיך, מה שנקרא תחילת מעשיך לדידן, זה יום בריאת האדם, שהאדם נידום בו בעצמו, האדם נידום לחיים ולמוות. כאן אין מקום לבקש מתנת חינם, אין מקום בכלל להשתמש בזה, זה פוגם, זה פוגע. מי שמבקש משופט תעשה לי טובה, אז הוא מבזה את בית המשפט כמובן. פה אין טובות, פה שופטים, פה דנים, פה כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. כאן צריכים לזכות במי שיש לו בידי, רק זה. העולם שנברא עד בריאת האדם, יש פה סידור, סידור, סידור פשוט, סידור רגיל, סידור, כל העולם שנברא עד בריאת האדם, עליו נאמר, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, הם כולם יהללו את שם השם, כי הוא ציווה ונבראו ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. זהו ההילול שעולה מכל הבריאה כולה עד בריאת האדם. זה השמיים, כל צבאה, מלאכים, כולם, כל אלה שנבראו, כל אלה שנבראו קודם האדם. זאת אומרת, הללו את השם מן הארץ. אז כתוב כאן, כל אלה שנבראו מן הארץ, כולל מלכי ארץ, כל לאומים, שרים, כל שופטי ארץ, בחורים, גם בתולות, זקנים עם נערים, יהללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים. ובהמשך כתוב, הירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. זאת אומרת, ישנם שני הילולים שעולים מן העולם. הילול אחד, זהו ההילול של כל הבריאה כולה, שהיא מהללת על זה שהוא ציווה ונבראו. ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. זה הילול אחד. עוד הילול עולה, וההילול הזה עולה רק מצורת אדם. זה רק האדם יכול להלל. האדם יכול להלל את הכי נשגב שמו לבדו. הוא זה שיכול להחזיר את הדברים, לא להוא ציווה ונבראו ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. אלא האדם יכול להגיע לזה, להלל כביכול את בורא העולם כי נשגב שמו לבדו. האדם הוא היחידי שיכול למסור לו בחזרה את הכל. כל הבריאה כולה אין לה אפשרות למסור את עצמה בחזרה לבורא. הבריאה עצמה תופסת את עצמה כקיימת, אלא שהיא יודעת שהיא קיימת ממנו. הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. האדם כשהוא מהלל, אז הוא מהלל והוא מחזיר כביכול לבורא העולם בחזרה, כי נשגב שמו לבדו. האדם הוא היחידי שיכול למסור את הכל בחזרה לבורא העולם, לתת בחזרה, להחזיר את עצמו, לבטל את עצמו, כי נשגב שמו לבדו. האדם הוא הבריאה היחידה בעולם שיכולה לתפוס את ביטול מציאות עצמה. כל הנבראים כולם, אין מציאות כזאת. הם יוצאים מתוך נקודת ההנחה של עצם מציאותם. האדם נברא בצלם אלוקים. והאדם יכול להיות זה שהוא עד כדי כך תופס, עד כדי כך מתרומם, עד כדי כך דבק, עד שהוא מגיע למצב שהוא יכול להגיע לכי נשגב שמו לבדו. אנחנו אומרים, זה שוב, זה פיוט שבנוסח האשכנז, האשכנזים זאת אומרת, פיוט מפורסם וידוע. אנחנו אומרים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. מה פירוש המילים? אם כבנים, אם כעבדים, זה הכוונה שיש כאן איזה ספק, אם אנחנו עומדים כך או עומדים כך, או שגם כך וגם כך. אם כבנים, אם כעבדים. ברור. אז ברור, הדברים ברורים. אם כבנים ואם כעבדים פירוש שאלו שתי בחינות, שתי צורות שבהם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אם כבנים, אם כעבדים. דהיינו, גם כך וגם כך אנחנו עומדים במשפט. המשפט שאנחנו עומדים בו הוא גם על זה וגם על זה, על שתי הבחינות. זה דבר ברור ששם בנים, שם בנים שיש לנו, זה עד כמה שאנחנו מקבלי התורה ואנחנו בניו. אז על זה אנחנו עומדים בדין. עד כמה שאנחנו מקבלי תורה ועד כמה שאנחנו בניו, עד כמה שאנחנו קשורים אליו, עד כמה שאנחנו נקראים בני ישראל עם קרובו, זה נקרא בנים. עד כמה אנחנו נמצאים פה ביהללו את כן, יהללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. אם כבנים, זה הכוונה, שכאן אנחנו נידונים, איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזאת. הבחינה הזאת, אם כבנים. אם כעבדים, כשאנחנו נידונים, עבדים, כאן מדובר שהבחינה הזאת של עם קרובו איננה. עבדים זה, כאן לא מדובר על עבדים מצד המעלה, עבדי השם, אלא מדובר פה על עבדים מבחינת היחס. לא יחס של קרבה, לא יחס של בנים. עבדים להוציא בנים, עבדים שהם לא בנים. עבדים. בחינת בנים, זאת בחינה שאנחנו נידונים על בני ישראל עם קרובו. דהיינו על החלק השני של המזמור הזה, על החלק השני של מה שכתוב כאן. יהללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. כי נשגב שמו לבדו. כשאנחנו אומרים מלכויות, את זה אנחנו אומרים. מלכויות כשאנחנו באים לומר, את זה אנחנו אומרים. בכל המלכויות כולם שאנחנו אומרים. אז אנחנו מדברים על נשגב שמו לבדו. ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך. אותה בחינה של נשגף שמו לבדו, זאת הבחינה שעליה אנחנו צריכים לומר מלכויות, ועליה אנחנו עומדים בדין. אנחנו עומדים בדין אם קיימנו את זה או לא קיימנו את זה. זה נקרא עם כבנים. עם כבנים אנחנו עומדים בדין על בני ישראל עם קרובו. מאותם בני ישראל עם קרובו יוצא ההילול שנקרא כי נשגף שמו לבדו. אם כעבדים זה הכוונה שאנחנו נידונים לא בבחינה של עם קרובו, אלא אנחנו נידונים כנבראים שחייבים, מחויבים למלא את רצונו. וזה ההמשך. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. רחם אב על בנים זה דבר שהוא נמצא בתוך סדר העולם. כרחם אב על בנים ריחם השם על יראיו. כרחם אב על בנים אנחנו חוזרים פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בסליחות בלי סוף. אומרים את זה תמיד, אחרי כל פעם שאומרים 13 מידות. אנחנו אומרים כרחם אב על בנים, כן תרחם השם עליהם. רחמנו כרחם אב על בנים. רחמי אב על בנים, אלו הם הרחמים של עצם קיום העולם. העולם, זה פירוש המילים של ראה שאין העולם מתקיים. דהיינו, אין לעולם המשך קיום. המשך קיום. העולם לא ממשיך בלי מידת הרחמים. מידת הרחמים הזאת של העולם הממשיך, זאת מידת הרחמים שאב מרחם על הבנים. הבנים הם אלו שהם ההמשך. המשך. במערל כתוב שלכן הרחם נקראת כך, משום שהרחמים הם ההמשך של העולם. כאן נמצא ההמשך של העולם, העולם מתקיים. הלאה. אם כבנים, אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. כאן לא שייך חינם. כאן לא שייך חינם. על זה אנחנו עומדים בדין. על זה אנחנו אומרים מלכויות, ועל זה אנחנו עומדים בדין. על זה בדיוק אנחנו עומדים בדין. כאן אנחנו עומדים בדין. אלו הם המלכויות של, וכן, כי נשגף שמו לבדו, ואלו הם הזיכרונות שעל ידם מתגלה שאנחנו בנים. זאת העמידה שלנו. כאן אנחנו עומדים באיזה אופן שהוא של מי שיש לו עליי. רחמי אב על בנים זה דבר שהוא בעצם סדר העולם, בסדר הדברים. אלה הם הרחמים של העולם מתקיים. העולם מתקיים על הרחמים האלה. ואם כעבדים, זה עוד דין שדנים אותנו, דנים אותנו כעבדים, כעבדים דנים אותנו. וזה הדיון שדנים אותנו, כמו כל העולם כולו נברא לעשות רצונו יתברך. עבדים חייבים לעשות את מלאכת אדונה. עבדים שמקלקלים את מלאכת אדונה, אז הם מתחייבים. אם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא כאור משפטים. הדיון כעבדים, לכאן, לדיון הזה, על זה, כאן מצטרפים ה-13 מידות. איננו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא כאור משפטו. מהבחינה הזאת, זה מה שכתוב כאן. אם כבנים, אם כעבדים. כלומר, שניהם קיימים. ואנחנו נידונים על שני דברים. כבנים אנחנו נידונים כבנים. כבנים אנחנו חייבים לקיים כי נשגף שמו לבדו זה מלכויות. ולהיות כבנים, שיראה בנו. אזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. זאת אומרת, עובדת היותנו בנים צריכה להיראות בנו, להתקיים בנו. אנחנו צריכים לראות את זה. צריכים להראות את זה. עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. אנחנו בנים. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים. זהו הדין הזה. אבל אנחנו נידונים בעוד דין. מעמידים אותנו לדין, אנחנו אחראים שכל מלאכת האדון אנחנו יכולים להפסיד אותה ואנחנו יכולים לקיים אותה. כל מלאכת האדון כולה תלויה בנו. חוץ מהעובדה שאנחנו נידונים עד כמה אנחנו קשורים, עד כמה אנחנו מקיימים. מלאכת הבריאה כולה בידינו. אנחנו עבדים שנתמנינו, הופקדנו לקיים את כל מלאכת אדוננו. אם כעבדים, אז כאן אנחנו משתמשים ב-13 מידות. איננו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו. המשפטנו הזה, זהו המשפטנו שעליו אנחנו אומרים סליחות. אבל על האם כבנים, אם כבנים, אז הדבר הזה מחייב, זאת אומרת, את זה אנחנו לא יכולים לזכות מכוח ה-13 מידות. לזה אי אפשר לזכות מכוח ה-13 מידות. את זה צריכים לזכות במי שיש לו בידי. כאן צריכים להיות בנים. כאן צריכים להיות בנים ולהלל את ההילול של בנים. ההילול של בני ישראל עם קרובו. ההילול של בני ישראל עם קרובו, זה ההילול של כי נשגב, יהללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. לתת לו את המלכות, לבדו. אנחנו צריכים להתפלל באמת על מה שנקרא כי נשגף שמו לבדו. בתפילת אמת, כשבן אדם עומד בראש השנה, בימים הנוראים, כשבן אדם עומד ומתפלל, על וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדיך. זה מתכוון לכי נשגף שמו לבדו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לזה אנחנו מתפללים, לזה אנחנו מחכים. אם כבנים, אין לנו שום אפשרות, זה כתוב מפורש, אין לנו שום אפשרות, זה כמו שביאר, אין שום אפשרות, אם כבנים, אנחנו לא יכולים לומר, כבנים איננו לך תלויות עד שתכונן. כבנים לא זאת השחייה, כאן לא זוכים, כבנים לא זוכים בעינינו לך תלויות עד שתכונן. כבנים זוכים כבנים. כאן צריך לומר מלכויות, כי נשגף שמו לבדו. וזיכרונות להיות בנים, שיראו אותנו ויזכרו שאנחנו בנים. עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. רק באופן כזה אפשר לזכור. כל מה שאנחנו מתעסקים ועד שתכוננו, זה שייך לעמקה עבדים. זה דיון אחר, זה עניין אחר, זה דבר בפני עצמו. אלו שתי מערכות. על המערכת הזאת שנקראת עמקה עבדים, זאת מערכת שאנחנו מתחילים אותה ביום בריאת העולם. זאת מערכת של עמקה עבדים. עד כמה אנחנו, עד כמה אנחנו עבדים נאמנים ששומרים על הרכוש של האדון? שומרים, מקיימים את, את, את רכושו, לא נותנים לו ללכת לאיבוד. כאן אנחנו זוכים עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו. בחינם, עבדים רק לחינם. אין לעבדים שום, המציאות הזאת שנקראת מי שיש לו עליי, אז כמובן שאצל עבדים היא איננה. אין מציאות כזאת אצל עבדים מי שיש לו עליי. אין לעבד על אדוניו שום תביעה. אף פעם. לא, אין לו אצלו כלום. זה בשון הרמב"ן. אין לעבד על אדוניו כלום. כל מה שהוא עושה איתו נחשב לצדקה. עד שתכוננו לעולם מה שאדון נותן לעבד זאת מתנת חינם. עד כדי כך יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנח. לך תחזר על הפתחים. לא הגון, לא ראוי, לא טוב לעשות כך. אבל האדנות מאפשרת את זה. הוא אדון והוא עבדו. הוא לא חייב לו מאומה. אין לו עליו כלום. אם כעבדים איננו לך תלויות עד שתכונן. אבל אם חלילה כבנים נבוא ונגיד איננו לך תלויות עד שתכונן. בשום פנים. כבנים, אז רחמנו כרחם אב על בנים. רחם אב על בנים זה משום שהרחמים האלה זה משום שהבנים זהו ההמשך של קיום האב. אז אנחנו צריכים להיות כאלה. אנחנו צריכים להיות כאלה, אנחנו צריכים להיות בני ישראל עם קרוב. כשאנחנו כאלה, כשאנחנו ההמשך של קיומו של העם, באמת. אז אנחנו באמת נקראים בני ישראל עם קרוב. אם אנחנו באמת בנים, אם אנחנו עושים את עצמנו כבנים, אז גם הדין מתבטל. כשאנחנו אומרים מלכויות וזיכרונות, אז כביכול בורא העולם עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. כי אב את בנו לא יכול לדון. אבל זה כשהוא בנו. כשהוא בנו באמת. אנחנו נעשים בנים במלכויות וזיכרונות ושופרות. בזה אנחנו נעשים בנים. כשאנחנו נעשים בנים, אז הוא עומד בכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. כי זה, ככה זה הסדר. אין דין, אבל בנו לא יכולים לדון. כבנים, אז אנחנו לא זוכים במתנת חינם. זה לא יעזור שום דבר. 13 מידות לא עוזרים בראש השנה. הם כמובן עוזרים, כי אחרת לא היינו בכלל, כמובן. אבל באופן פרטי, במסוים, לדין של ראש השנה, אין להשתמש ב-13 מידות. אם אומרים את 13 מידות, אם זה כתוב במחזורים, אז כל מה שכתוב במחזורים זה רק 13 מידות בדרך שבח. בדרך סיפור שבחו של מקום. ותמיד כשאנחנו מספרים שבחו, תמיד כשאנחנו רוצים להתפלל תפילה, אז אנחנו מקדימים סיפור שבחו של מקום ואחר כך מתפללים. אבל אין 13 מידות בראש השנה. אם כבנים שוב רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים רק בזה, זהו הסדר. כשאנחנו זוכים בדין בראש השנה, והזכייה בדין היא שנותנים לנו אפשרות להגיע ליום הכיפורים, להגיע לריצוי של יום הכיפורים, אז אנחנו זוכים שוב, אז אנחנו זוכים בחזרה לאותה ברית, היא ניתנת לנו. כמו שכביכול בורא העולם נתן למשה רבינו את שתי הבריתות ביחד, את הלוחות השניים יחד עם השלוש עשרה מידות. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, עם כבנים, עם כעבדים. עינינו אליו תלויות עד שיכוננו ויוציא כאור משפטנו.